שמה היינו באמצע העניין, יש לכם את הדפים הקודמים, אם אפשר לחלק את הדפים הקודמים. תראה אם יש שם את ה... זה הדפים החדשים. תראה, יש שם אולי את הדפים הקודמים, שלכל אחד יהיה את הדפים לנגיד. אנחנו בדף ג', כן, עמוד 6, כן, תראו, כתוב, כן. אנחנו נחזור על הנושא שאנחנו עוסקים בו כבר כמה שיעורים. זאת האגדה מפורסמת על רבי יוסי שנכנס לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, שמע שם בת קול של יונה שמנהם, כן, שמנהמת ואומרת, אוי להם לישראל, אוי לישראל שהחרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי והגליתי לבין אומות העולם. על הנושא הזה הרב כאן מעמיק בסוגיה הזאת. הוא מסביר לנו מה קורה, מה הנזק, מה האוי הזה, אוי זה מילה צער, אוי אוי. על זה שנחרב בית המקדש ונשרף ההיכל והגלה אותנו לבין אומות העולם. מהו הנזק מהדבר הזה? מה הצער? מה סיבת הצער לכל הדברים האלה? ולמדנו בשיעור הקודם שברגע שישראל גלו מארצם, אז גם תלמידי חכמים, גם אותם גדולי הדור, נפגמה תורתם. כי הם מושפעים מהמצב הכללי. המצב הכללי של עם ישראל הוא משפיע על גדולי ישראל. על חוכמתם, על השפעתם. כן, אם גדול בישראל היה בזמן בית המקדש, הוא היה פרוז'קטור. עכשיו, שהוא בית המקדש חרב, הוא מבחינת נר לעומת פרוז'קטור. כן, העוצמה, ההשפעה, היא הרבה יותר קטנה מאשר כשעם ישראל יושב על אדמתו, ובית המקדש עומד על תילו. זה למדנו פעם שעברה. דבר השני, זה עניין של הקורבנות. התחלנו ללמוד את העניין של הקורבנות. תפתחו בבקשה בעמודה מצד שמאל. אבל הבית, בשורה הרביעית כתוב, והבית, הפגם בזה שבית המקדש חרב, זה עניין של הקורבנות. מצד עבודת הקורבנות, שמזה נמשך שלמות גדולה בעולם ושפע רב. היום אין לנו קורבנות, אנחנו לא יודעים מה אנחנו מפסידים. אבל כשהיו קורבנות, היה שלמות גדולה בעולם. היה שפע גדול בעולם. הייתה שמחה בעולם. הקורבנות זה תיקון גדול לא רק למקריב עצמו, אלא זה לכל העולם כולו הקורבנות. הפרוצדורה הזאת שהקדוש ברוך הוא סידר, שלבאת הקורבנות זה לא עניין טכני גרדה, שלוקחים פר ושוחטים אותו, או כבשה, או מביאים מנחות, או משהו כזה. תעצמו רגע את העיניים, תדמיינו לכם שאתם עכשיו בבית המקדש, בבית הראשון. הבאים מקריבים קורבנות. נניח שיש בעם ישראל בעיות. בכל דור ודור יש בעיות כאלה ואחרות. כל בוקר עולת התמיד, עולת התמיד של הבוקר, עולת התמיד בין הארבעים. יפה מאוד. מה זה עולה? למה זה נקרא עולה? מי יודע? היא עולה, אבל לא רק זה, היא מעלה. היא מעלה את כל עם ישראל. כל בוקר אתה קם זורח, מבסוט חלס, שמחה עצומה. ואתה יודע שזה בגלל עולת הבוקר שמקריבים בבית המקדש. היה אפקט, יום אחד הפסיקו להקריב עולה. פתאום כולם עצובים, קמו על צד שמאל. מה קרה? תגיד לי. הפסיקו עם העולה. סליחה שאני אומר, אני אתן לך תגיד להגיד. יש היום רדיו, אתם שמעתם רדיו, טלוויזיה, דברים כאלה. מישהו ראה פעם דבר כזה? יצא לכם פעם, שמענו רגע. תראו לכם שמודיעים בחדשות, בטלוויזיה או ברדיו, משהו כזה, איזו ידיעה מאוד משמחת. מאוד משמחת. למשל, אני יודע, אם אתה אוהד ספורט, יש כאן מישהו שהוא אוהד ספורט או משהו? מי אוהד כאן משהו? איזה קבוצה אתה אוהד? אתה לא אוהד. יש מה שנקרא אוהדי ביתר, אני לא יודע אם אתם יודעים. זה עם מסוים. אז תארו לעצמכם שמודיעים בחדשות, ביתר ניצח. איזה מצב רוח היה לכל אוהדי ביתר? הם קופצים מהכיסאות. ואם חס ושלום, וואי 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 וואי. ביתר הפסידה, מה קורה? כולם על הפנים. אני רוצה משל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, להמחיש את הרעיון. שאיזושהי נקודה משמחת את כולם ומשפילה את כולם, מורידה את כולם. זאת אומרת, אפילו היום בעולם המודרני שלנו, ידיעה אחת יכולה לרומם את כולם, וידיעה אחרת יכולה לגרום מצב רוח לאומי של ירידה. איפה אני ראיתי את זה? לפני שנים הייתה קבוצה אחת, היא גם היום קיימת, נדמה לי, קוראים לזה מכבי תל אביב בכדורסל. לא, באמת. יום אחד, היה לפני הרבה שנים, הלכתי, מה שנקרא, הליכה, צעדה, בחוצות ירושלים, ככה, טעמי בריאות, והתעברר קצת. פתאום אני רואה ששקט ברחובות, אין מכוניות כמעט. ובכל הבתים אני שומע צעקות. הו! 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 לא ידעתי מה זה. כמעט בכל בית. אז היה מכבי תל אביב, היה איזה קבוצה מרוסיה, צה משהו, צה צה. מה? לא יודע, צה צה כזה. עכשיו, היה משחק כנראה שמאוד ריגש את כל, לא רק האוהדים, אלא כמעט כל עם ישראל התרגש מהמשחק, לא יודע למה. אני רואה שאתה יודע הכל. ואני הולך לי ואני שומע, כולם קופצים. כל בית לחוד, אין קשר. אבל כל בית את שומע צעקות. דמיינתי לעצמי, אמרתי לעצמי, אני חוזר הבית, שבתי את אשתי, תגיד, מה היה? מה לא שמעת? מכבי תל אביב ניצחה את צצה, משהו, לא ידעתי. אבל חשבתי באותו רגע, תראו מה זה. אירוע ספורטיבי אחד, כל סטל שנכנס, הקפיץ אולי 2-3 מיליון אנשים מהכיסאות. זה לא דמיון מה שאני אומר להם. פשוט זה גרם להם מצב רוח של התרוממות הרוח. וכל זה ממה? משטויות. מכדור שנכנס לתוך הסל. אני לא יודע אם יצא לכם לדבר פעם עם הכדור הזה, המסכן הזה. כל הזמן, פח, מקבל מכות. הוא משמח את כולם. משמח את כולם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, להמחיש לכם את הרעיון, עולת התמיד בבית המקדש. עולת התמיד בבית המקדש עושה מצב רוח. עולה מלשון לעלות. מרומם, זה קורבן ציבור, זה קורבן של כל עם ישראל. זה לא קורבן פרטי שאדם חטא ומביא קורבן או משהו כזה. זה קורבן שהאפקט שלו, ההשפעה שלו, הרוחנית, המוסרית, זה כל העם עולה, לא פיזית, אבל מבחינה רוחנית, זה תיקון עצום לכל עם ישראל, זה נקרא עולת התמיד. כשעושים את זה בבוקר, היום אין לנו זה, יש לנו תפילות במקום זה. עם ישראל נכנס לבית הכנסת כנגד תפילות, כנגד קורבנות תקנום, ככה אומרים חז"ל. רק אני רוצה קצת שנרגיש מה זה מרכזיות. בית מקדש זה מרכז השפעה. בית מקדש זה לא זה אתר תיירות או משהו כזה. בית מקדש זה זה ענק לעומת הטלוויזיה והרדיו והאינטרנט וכל זה, שזה גם מרכזי השפעה דרך אגב. גם הם משפיעים היום, יכולה להשפיע על כל העולם, ידיעה כזאת או אחרת דרך אמצעי התקשורת. אבל בית המקדש מבחינה הזאת שהקדוש ברוך הוא בחר את המקום הזה, היווה למושב לו, השכינה מתגלה, אור השם מתגלה, זה העניין של הקורבנות. זה מובן, כי מה רצית לשאול?
גם הגויים כאילו היו
עושים לדעת לשם? מה?
הגויים גם היו
עושים לדעת לשם? בטח, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. ותשאל אותי מה יהיה לעתיד, תשאל.
מה יהיה לעתיד?
גם ביתי בתפילה יקרה לעתיד לבוא, למי?
לכל העמים.
מי זה כל העמים?
כל יישובים
לי. הסינים זה הימים?
כן.
היפנים זה העמים? כל העמים, אני בדקתי את זה. אני בשביל לחדד את העניין, אני רוצה להסביר את הנושא של מרכזיות. מרכזיות, שהיא קיימת בעולם. איפה מרכז הפיננסים בעולם? מי יודע? מי אמר ניו יורק? איך אתה יודע?
הוא
יודע, הוא חכם זה. בניו יורק, שם יש איזשהו בעיה כלכלית, משבר קטן שיק בזה, הם מתעדשים ואלה כולם בשפעת כבר. כולם מושפעים מהמרכז. טוב, כל בר דעת, אנחנו במיוחד בדור של כפר גלובלי, מה שנקרא, הכל מתאחד, אז יש מרכזים בעולם שהם משפיעים על כל העולם. מרכז הפיננסים בעולם, ניו יורק, יכול להיות, בסדר. יש שם הבעיה, רעידת אדמה עולמית. אותו דבר בכל דבר. יש מרכז הקולנוע בעולם, מי יודע איפה זה? מי?
הוליווד.
מי אמר הוליווד? מה, אתה יודע הכל? זה מקום מרכזי, הוא משפיע על כל העולם. לטוב, לרע, לא משנה, אבל הוא משפיע על כל העולם. יש מרכזים בעולם, שהמרכזים האלה, מבחינה כלכלית אני מדבר, או תרבותית, או מרכז המודה של העולם, איפה זה? פריז, מי אמר פריז? תגיד לי, אתה יודע את הכל. יפה מאוד. כל זה, זה בדברים חיצוניים, כמו בידור, כמו כסף, כמו מודה, כמו אני יודע, מרכז היהלומים של העולם. אבל המרכז הרוחני של העולם, המקום שממנו מוקרנת השפעה רוחנית, מוסרית וערכית לעולם כולו, זה ירושלים. אני בדקתי את זה. כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, למי? לכל העמים. אתה שואל אותי מה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, כל העולם יכיר בירושלים כמרכז ההשפעה העולמית. גם היום, דרך אגב, הם מכירים בזה. המוסלמים והנוצרים, כלפי חוץ לפחות. הם אומרים, ירושלים עיר הקודש. ערבים קוראים לירושלים אל-קודס. מה זה אל-קודס בערבית? הקודש, העיר הקדושה. מה זאת אומרת העיר הקדושה? העיר שהקודש, הממד הזה שנקרא קודש, אלוקות, מתגלה דרך העיר הזו. הם מכירים בדבר הזה. וגם הנוצרים הלכו למסעי הצלב וכל זה. למה? הם רואים בירושלים מרכז רוחני, השפעה עולמית. ודאי שעם ישראל בדבר הזה. ולעתיד לבוא זה, הדבר הזה יתקיים. אז יש מציאות של מרכזיות. והקורבן בבית המקדש זה מרכז. כן.
גם עובדה עבודה זרה כאילו...
כן, כן, כולם יחזרו בתשובה. מלא ארץ דה את השם כמים לים מכסים. ככה כותב הרמב״ם, שלעתיד לבוא כל האנושות כולה, האמונה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה יסוד גדול באמונתנו. אנחנו מסתכלים לא רק על העבר, מסתכלים גם על העתיד. עם ישראל ניזון גם מהעתיד, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שלעתיד לבוא כל באי עולם. יכירו וידעו כל באי עולם, כי השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, זה יהיה נחלת האנושות כולה. בתפילות, אתה בעלינו לשבח, אתה דתי במקרה? איך אתה גומר עלינו? ביום ההוא יהיה? אני רואה שאתה יודע. שירת הים בפסוקי דזמרה, איך אתה מסיים? אז רגע, למה אתה מסיים את זה ככה, אתה יודע? תחשוב רגע. אנחנו מסתכלים קדימה אל העתיד, לעתיד לבוא, כל באי עולם, כולל עבודי זרה, כל מי שיהיה, כולם יחזרו בתשובה, מלא הארץ דעה כמאי לים מכסים. מה? סליחה?
הם מכירים בבא שהם יודעים שביום ילדה אחד ושום אחד, למה בידו לא חוזרים תשובה, למה הם מגיירים?
תן להם זמן. אביב, אתה חושב שחזור בתשובה זה בזבנג וגמרנו? לוקח 1,000 שנה, אין לך זמן? 2,000 שנה, 6,000 שנה. זה תהליך, זה לא דבר שבפעם אחת, למה? מצמיח ישועות, הישועה היא צומחת, היא לא בפעם אחת. כן, מה רצית לישועה?
אם כל בית המקדש היה משמח, מרענן, באמת, מביא את העם לרמה כל כך גבוהה, איך הגענו למצב שנדרשו לנו שתי גלויות בעצם?
יש לך כאן פלאפון או משהו?
כן.
אני רוצה לשאול את הקדוש ברוך הוא. בוא נשמע, זה מעניין מאוד, שאלה מצוינת. אם בית המקדש הוא כל כך בעל השפעה, איך הידרדרנו ונחרב בית ראשון ונחרב בית שני, ואיפה הפלאפון? בסדר, אני כאילו דיברתי בטח. ומה עם הבית השלישי? אולי גם הוא יחרב חס ושלום, שיבנה במהרה בימינו או משהו כזה. אתה רואה, הוא ידע, אבל מה הסיבת באמת? ברוב אבונותינו, גלינו מרצה, זה שיש מרכז כמו בית מקדש, זה לא פותר אותנו מאחריות. זה לא אומר, יש מקדש, הם יעשו לנו את העבודה, אני אשב, יקריבו קורבנות, אני אהיה מבסוט. איך אומר הנביא? מאסתי זבחכם, מי ביקש מכם רמוס חצריי, ידיכם דמים עליהו, רוצחים, נועפים, ואתם באים להקריב קורבנות? מה זה? אתה הבנת את הפרינציפ? זה לא מספיק שיש בית מקדש. זה לא מספיק שיש רב שמשפיע עליך. אתה גם צריך להיות מושפע. מה זה משנה אם יש איזה צדיק בדור, או בית מקדש בדור, או משהו כזה? זה לא פטר אותך מאחריות ומהבחירה החופשית שלך. וההתנהלות של עם ישראל, גם היום, יש לנו מדינה, יש ממשלה, אתה בתור אזרח יחיה בחיבוק ידיים, זה מחייב אותך לקיים את החוקים של המדינה הזו. ואם אתה לא מקיים, אתה בקסח עם החוק, עם המדינה, עם הממשלה, כל הדברים האלה, זה מובן הדבר. ככה גם בית המקדש, זה דבר שלא פותר אותנו מלהיות אחראים לעצמנו. ואני אגלה לכם עוד סוד, כל אחד מאיתנו בית מקדש קטן, כך אומרים חז"ל, וכל אחד מאיתנו בונה את בית המקדש של עצמו, ויכול גם להרוס ולהחריב את בית המקדש של עצמו. כך אומר בעל נפש החיים, אומר, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. הלב שלך זה קודש הקודשים. אתה לא יכול להגיד אני פטור מלבנות את עצמי. אתה בנה את עצמך, אנחנו פועלי בניין, יש אחריות. זה מובן, למרות שבפוטנציאל אתה בית מקדש. אבל בפועל אתה צריך לגלות את זה, לעשות את זה. כן.
האם לא עדיף התפילה מעל על קורבן?
מה?
מבחינת הרב אמר קודם שהקורבן גורם להעלאה בקדושה, האם התפילה לא עושה את זה?
היא עושה, אבל אני לא יודע אם כאן או במקום אחר אני ראיתי את הדבר הזה. מה ההבדל אם יש קורבנות ותפילה, או רק תפילה בלי קורבנות? כן, זו השאלה. טוב, זה כבר שייך לעולם פנימי יותר, עמוק יותר. אני אסביר את הרעיון. יש לנו מה שנקרא, לא נמנתה ירושלים שלמעלה, אלא על ידי ירושלים שלמטה. וצריך להבין את הדבר הזה. אנחנו חיים בעולם שיש בו הרבה מימדים, נאמר, אין סוף מימדים. אבל באופן כללי, שמיים וארץ. באופן כללי, יש שני מימדים לעולם שאנחנו חיים בתוכו. מימד חיצוני, פיזי, מוחשי, שאתה יכול להרגיש אותו, אבל גם יש מימד שנקרא מימד רוחני, מחשבתי, רצוני וכו'. ניתן כמשל את האדם. האדם יש בו גוף, שזה דבר חיצוני, דבר מוחשי, דבר מורגש, אבל לכל אדם יש גם מימד פנימי, מה שנקרא נשמה, נפש, דברים פנימיים, דברים רוחניים. זה שאתה לא רואה את הנשמה, זה לא אומר שאין לך מימד פנימי. כל אדם יש לו נשמה פנימית. מה שנראה לנגד עינינו, עיני הבשר שלנו נאמר, זה הגוף, הבגדים, החיצוניות. זה מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו יודעים שיש ולא רואים את זה פיזית, אבל רואים את זה בעיני הנשמה, זה ביטוי של רבי יהודה הלוי, עיני הנשמה. אדם שהוא חכם, אדם שיש לו ראייה חודרת פנימית, הוא מבין שהאדם זה לא רק גוף. אדם זה גם נפש, זה רוח, זה פנימיות, זה המהות של האדם, ככה אומרים חזק. מהות האדם זה הנשמה שלו. הגוף זה מתחלף, התאים מתחלפים, הבגדים מתחלפים, הכל מתחלף. הנשמה היא נצחית, היא קיימת בכל אדם ואדם. אותו דבר בעולם. בית המקדש שלמטה הוא מבחינת הגוף. בית המקדש שלמעלה בשמיים הוא הבחינה הרוחנית, שאין לנו השגה פיזית, אבל הוא קיים בית המקדש שלמעלה. בית המקדש שלמעלה לעולם לא יחרב. הוא קיים לעד ולנצח נצחים. הוא השורש, הוא המקור. בית המקדש שלמטה, למה בנו אותו? היה ארכיטקט. מי הארכיטקט של בית המקדש, מי יודע? מי הארכיטקט? הקדוש ברוך הוא, מי אמר? איך אתה יודע? זה נכון. דוד המלך קיבל מריבונו של עולם, הוא ושמואל הנביא, השראה להתחיל, איך אומרים, לפרט את זה לפרוטות. מה יהיה פה, מה יהיה שם. אותו דבר בצלל, שהוא בנה את המשכן. המקור של המשכן זה לא בצלל. בצלל הוא קבלן משנה של משה רבנו. אבל מישהו היוזם, מי שתכנן את המשכן, זה ריבונו של עולם. התוכנית של המשכן, התוכנית של בית המקדש קיימת לעד ולנצח נצחים בשמיים. אנחנו רק רוצים לממש את התוכנית. מה זה יועיל לי שיש לי תוכנית ואני לא בונה בית? זה מועיל לי משהו? הכיף זה מה לעשות? לבנות. להוציא את התוכנית מן הכוח אל הפועל. זהו העניין שלנו. זה נקרא ירושלים שלמטה. ירושלים שלמטה היא כל הזמן בתהליך. אנחנו מקווים, מצפים, ובני ירושלים במהרה בימינו. נבנה, אבל היא חרבה. מה לעשות? הכוונה היא בית המקדש. אז אומרים חכמים שהירושלים שלמעלה נבנית מהתפילות שלנו. זאת אומרת, כל תפילה שאנחנו מתפללים כאן, על הקורבנות, על בניין בית המקדש, כל תפילות לא הולכות לאיבוד. רק שלהמחיש לכם מה זה תפילה, זה כמו במחשב, יש תוכנה. מי כאן מבין בתוכנה? מה זה תוכנה? מה זה תוכנה? מה זה תוכנה? מה זה הדבר הזה שנקרא תוכנה? מה זה, חבר'ה, איפה אתם חיים? לפני 100 שנה? מה זה חומרה? ואיך הגיעו הפקודות האלה? יפה מאוד, אני רואה שכל התורה על רגל אחד. כל תפילה נכנסת לתוכנה. המתכנת, נכון, קוראים לו מתכנת, המתכנת, הוא הכניס שם כל מיני ידיעות, אינפורמציה, לא יודע, אני לא מתכנת לאדמה, אבל כל הדבר הזה הולך לאיבוד, הוא נמצא בתוך המחשב, אתה רואה אותו? מתי אתה כן רואה אותו? שאתה מקיש על ה... כן, לא, אבל התוכנה עצמה היא גנוזה בתוך המחשב. וכשאתה רוצה להשתמש בתוכנה הזאת, אז אתה משתמש בתוכנה הזאת, בצורה כזאת או אחרת. כל תפילה, אנחנו המתכנתים. אנחנו מכניסים לתוכנה השמימית. התפילה לא הולכת לאיבוד. תשאלו אותי, מה יהיה בסוף עם כל התוכנה הזאת? עם כל התפילות של מיליוני, אולי מיליארדי אנשים שמתפללים, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, רפאנו, גאלנו, כל התפילות, כל פעם שאנחנו מתפללים, מה קורה? נכנס לאן? לתוכנה השמימית. זו תשובה לשאלה שלך. מה קורה עם התפילות שלנו? האם הן אפקטיביות או לא? זה שאתה לא רואה את התפילה הזאת בפועל, אני אמרתי לך, יש תוכנה בשמיים, ענקית כזאת. מאגר התפילות, מאגר הדמעות, מאגר הדמים. אז לעתיד לבוא, כל התפילות, וכל המעשים הטובים, וכל הדברים שאנחנו עבר, איסורים, וכל מה אנחנו עוברים, וכל דמעה, וכל... לעתיד לבוא, כל הדברים האלה לזכותנו, להתגלל, לעתיד לבוא בגדול. לעתיד לבוא, אנחנו נראה שהתוכן, של התוכנה מלשון תוכן, של התפילות שלנו, וכל הדברים לא הלכו לאיבוד. למה אנחנו היום בירושלים, מי יודע? למה, איך, איפה אתה גר היום? איפה אתה יושב? ירושלים. מכון מאיר בירושלים. בארץ ישראל. בגלל עצמך, אתה חושב? חביבי, טעות. כל התפילות של כל אלפי השנים ומיליוני היהודים לשום לירושלים, שנה הבאה בירושלים הבנויה, זה נכנס בתוכנה השמימית. והדור שלנו, הוא מממש את התוכנה הזו. הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את כל מה שביקשנו והתחננו והתפללנו וכל הדברים האלה. זה מובן. לכן, זה לא מספיק תפילה. תפילה, הכל נשאר בשמיים. אבל באיזשהו שלב, אנחנו, ולא שלב, אנחנו שואפים לממש את התוכנית הזאת, לגלות אותה, שיהיה בפועל, שירושלים שלמטה, בניין בית המקדש פשוטו כמשמעו, והקורבנות פשוטן כמשמעו. האפקט הזה של ההוצאה מן הכוח אל הפועל, שכל הבקשות שלנו, וכל התחינות שלנו, וכל הרעיונות שלנו, וכל הדברים האלה, זה השלמות. אבל להשאיר את הכל בתוכנה, זה לא שלמות. לכן תפילה היא חשובה, אבל זה לא השלמות. זה לא מספיק להתפלל. צריך שגם...
האפקט,
האפקט הוא שהיום אנחנו בארץ ישראל. זה האפקט של התפילה. ולעתיד לבוא יבנה בית המקדש והקורבנות יתחדשו. ואז כשהקורבנות יתחדשו, ההשפעה העולמית, המרכזית של בית המקדש, יהיה דבר אפקטיבי, יראו את זה. אז להקריב קורבן עולה, אמרתי, מה שהיה עולה זה להעלות את כל העם. זה יהיה. היום אתה מתפלל, אתה לא מרגיש בזה. היום בקושי, ולפעמים, אני אומר, אדם זוכה בתפילה לרגוש התעלות. אנשים אפילו זה לא מרגישים. הם מתפללים מצוות אנשים מלומדה. אבל תשאל אותי אם זה עומד להם, עומד להם. גם תפילה שהיא לא בכוונה, היא תפילה. אדם עומד בתפילה. אני חושב שהתפילות של אותם אנשים מרבבות עמך בית ישראל, שאין להם אפילו רגע זמן לכוון בתפילה, בגלל שהם לחוצים בעבודה ובטרדות ובעיות וכל הדברים האלה, אני צריך לכוון את זה מאוד ולראות בזה ערך גדול. הם החיילים האפורים של העם היהודי שמחזיק אותו אלפי דורות בציפורניים, בתפילות, במצוות, במצוות. לכן לא צריך לזלזל בשום דבר. זה מובן? כן.
יש את החלק האמוני ויש את החלק הרומני, פרצתי החלק המעשי. חברות שאני בא עכשיו להתחבר, אבל אחר הביקורה, אני רוצה להתחבר ליהדות. איפה אני צריך, איך לחלק את זה, אמרת, שאת האחוזים, כמה אני צריך להשקיע בחלק האמוני, וכמה אני זוכר את מני להגיר סדה אמונה, כי אחר המעשי נמשכים על המנות, זה תרחיל לך משהו.
אני אגיד לך. קודם כל זה באמת דבר אינדיבידואל. הדור שלנו הוא דור לא פשוט. הוא דור שעובר המון חבלי לידה והמון קשיים והמון בעיות. אנחנו צריכים להבין שעברנו מאלפיים שנות גלות כאומה, עם מנטליות גלותית, עם מה שאפיין את הגלות. ואנחנו בתהליך של מעבר מחושך לאור, לגאולה. אנחנו נמצאים בתהליך של גאולה, תהליך שהוא מאוד מורכב, הוא לא פשוט. ובתוך הדור הזה אנחנו חיים, ואנחנו מורכבים, אנחנו לא אנשים פשוטים. כל אחד מאיתנו עובר בחייו הרבה מאוד דברים מורכבים, ולאו דווקא באופן פרטי האשמה היא במורכבות, כי אנחנו שייכים לדור מורכב, לדור שהוא מעבר, דור מעבר, כל תקופת מעבר, כל דור מעבר, הוא מורכב, הוא לא פשוט במעבר. ואתה שואל אותי שאלה, אז היא באמת דבר אינדיה, אבל הכלל הנקוד בידינו, בדור שלנו, בדור הקודם, אולי זה לא היה ככה, בדור הקודם כזה ראה וקדש, אל תשאל שאלות. ככה, אנשים גדלו בתוך חממה דתית, ומי ששמר על המסגרת נשאר יהודי. מי שלא שמר, הכוונה על ההלכה וכל הדברים האלה. מי שלא שמר, הוא התבולל. הוא פשוט נעלם. זה היה לי בגלות. בגלות לא היה דבר כזה. כמו שאומרים, אנחנו שמרנו על השבת, השבת שומרה עלינו. זה היה המציאות, גם היום דרך אגב. אם אתה רוצה לחפש איפה הם נשארים יהודים כיהודים בגלות, איפה שיש תורה, איפה שיש דתיים, שם נשארים יהודים, איפה שלא, פשוט מתבוללים, חד וחלק, תוך כמה דורות הם נגמרים, נעלמים. המסגרת שמרה על הזהות שלנו, על השייכות שלנו וכל זה. באנו לארץ ישראל, צריך להחליף דיסק כמו שאומרים. הדור שלנו כבר לא יכול, לא בנוי, לקיים דברים בלי להבין. בלי להזדהות, בלי לחוש, שייכות לדברים האלה. השיטה הגלותית שאומרת, אל תשאל שאלות, תקיים את הדברים האלה וזהו ותו לא, בארץ ישראל היא כבר לא עובדת. בארץ ישראל כל ילד קטן מילדות שואלים, מחנכים אותו לשאול שאלות. אתה בא לבית ספר, מלמדים אותו לא, איך אומרים, תשנן וזהו. מההתחלה שאלות, שאלות על זה, שאלות. הדור שלנו מאוד אינטליגנטי, נאמר, מבחינה מסוימת. מבחינה זאת שהוא באמת רוצה להבין, להזדהות, להכיר. אז גם כאן אני אומר, קודם כל בדור שלנו, אני אומר, מה שיטת מכון מאיר בדבר הזה? קודם כל ללמוד את יסודות האמונה. יסודות, אקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה. וכתוב, זה משנה מפורשת, אמר רבי יהושע בן קורחה, מסכת ברכות, קבל עליו עול מלכות שמיים, ואחר כך מקבל עול מצוות. כי אם אתה מקיים את המצוות מתוך אמונה, זה משהו אחר לגמרי מבחינת הרמה האישית שלך, אם אתה מקיים מצוות שאין לך אמונה, רק רובוט או משהו כזה. אתה שואל אותי, זה כבר עניין אינדיבידואלי, שאלה איפה כל אחד נמצא. אז כאן, במכון מאיר, למשל, יש מה שנקרא מגמת אמונה. שכל מי שבא ואומר, רוצה להתקרב ליהדות, אומרים לו, קודם כל תלמד אמונה. את יסודות האמונה. מה זה יסודות האמונה? אתה שייך לעם. לעם הזה קוראים עם ישראל. מה המיוחד בעם הזה? מה הזהות שלו? מה הייעוד שלו? אתה שייך למין האנושי, מה זה אדם, מה המיוחד שבו, מה הזהות שלו. אנחנו לא מתחילים משמיים, מתחילים מאיתנו. יש דברים שאנחנו שייכים עליהם בעל כורחנו, אנחנו צריכים לברר אותם. אתה חי בעולם, מה תפקידך בתוך המדינה הזאת, החברה הזאת, המציאות הזאת שאתה נמצא בה. איך תמצא את מקומך? זה כמו בצבא, אני לא יודע מי שהיה כאן בצבא. יש מי שהיה כאן בצבא פעם? מה אתם אומרים? הלאה, כל הכבוד. בצבא יש מה שנקרא ניווטים. ניווטים! מה זה ניווטים? שמים אותך באמצע הלילה באיזה מקום, ואומרים לך, תתחיל ללכת. אתה לא יודע לאן ללכת. הדבר הראשון בניווטים, מי שיודע, זה להזדהות. בוא תזדהה. איפה אתה נמצא? רק אשר אתה יודע איפה אתה נמצא, ואתה יודע את הנון צדיק שאתה רוצה להגיע לשם, אתה יכול להתחיל ללכת. אחרת אתה הולך, אתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה טועה בחושך, אתה לא מגיע לשום מקום. זה משל, הנמשל לגבי החיים שלנו. הדור שלנו זה דור של ניווטים. אנחנו דבר ראשון באמונה צריך להזדהות. להזדהות מלשון הזהות. מי אני? מה אני? מה תפקידי? מה ענייני? איפה אני חי? לאן אני הולך? מאיפה באתי? כל הדברים האלה. ולא דווקא באופן פרטי, באופן גלובלי, עולמי, לאומי וכל זה. כשזה יושב בלב טוב ובמוח טוב, אז אתה יכול להתחיל להגיד, טוב, אז אני הבנתי את הפרינציפ, אני ממשיך הלאה ואני מקיים את ה... זה מובן הדבר. זה כמו שאדם הולך לצבא, ובצבא הוא מבין שהוא צריך לקיים פקודות. למה הוא מבין שהוא צריך לקיים פקודות? הוא אומר, שנצר במלחמה, אני צריך להיות חייל טוב, אני צריך להתאמן, אני צריך לעשות ככה וככה, אבל הכותרת הראשית זה לנצח במלחמה. וזה מלווה אותו ונותן לו את המוטיבציה ואת הרצון להתאמן, למרות שזה קשה מאוד הדבר הזה. אבל ברגע שהוא אומרים לו, תהיה לך הצבא, מה אני עושה כאן, למה, כמה, מה, מו, קשה לו מאוד. אפילו הדברים הקטנים ביותר קשים לו. זה מובן הדבר. אז זאת תשובה לשאלתך. קודם כל, להתחזק באמונה. להתחזק באמונה זה יברר את הזהות שלנו ואת הייעוד שלנו כאומה, כאדם, כל הדברים האלה. ובוודאי ללמוד לימודים יסודיים באמונה שמציאות השם והשגחה וההיסטוריה שלנו והעתיד שלנו וכל הדברים האלה, צריך ללמוד בדברים האלה. זהו. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. אם כן, אמרנו העניין של הקורבנות. הקורבנות זה תיקון גדול מאוד בעולם, שהיום הוא חסר לנו. אנחנו לא חווים אותו, לא חווים אותו. אז זה מה שאומר הרב, כשנחרב בית המקדש ובטל הקורבן, אז זה צער גדול בעולם. המרכז, הלב, התקפת לב, גוף בלי לב. זה התפוררות פשוט. זה נורא והיום. על זה הוא מדבר. בוא נראה. והבית, מצד עבודת הקורבנות, שמזה נמשך שלמות גדולה בעולם, ושפע רב כשיש קורבנות. ורצונו יתברך להיטיב לבריאותיו מתגלה. וכל זמן שחסר הדבר המשלים, אין ההנהגה בשלמותה. דיינו, אין קורבנות, אז במילא ההנהגה האלוקית, השפע האלוקי, האור האלוקי, הטוב האלוקי, הוא לא מתגלה. ג', הדבר השלישי, מה שהגלות והחורבן עושים, גם עבודת השם מתברך וידיעתו, שהם דברים שנעשים אפילו חוץ למקדש, אדם יושב ולומד בישיבה, אדם רוצה להידבק ברצון השם. כל הדברים האלה נעשים חלשים מאוד כשבית המקדש לא קיים. ואינם תלויים בו בבית המקדש לכאורה, מכל מקום, חוק נתן השם יתברך, שעל ידי קדושת המקדש, כל העבודות פועלות את פעולת שלמותם באופן יותר נכבד, באין ארוך. דיינו, אם היינו מניחים הבוקר תפילין, כשבית המקדש היה קיים, אז הנחת התפילין, הייתה לאין ארוך אפקטיבית ובשלמות מאשר בית המקדש ובחורבנו. כמו שאומרים, בגלות לקיים מצוות זה רק הצל של המצווה. זה רק זכר למצוות. אבל זה לא רק באופן הקורבנות. כל אחד בעבודתו שלו, במצוות שלו, בתורה שלו, במציאות שלו, זה שבית המקדש חרב, זה מקרין עליו, זה משפיע עליו. זה שאנחנו עושים בבתים, זכר לחורבן, כשבונים בית, משאירים טפח על טפח, זה לא דבר סתמי. כאילו כל בית, בית המקדש לא עומד על תילו, שהוא נבנה, יש בו חורבן. כל בית, כל מה שנעשה בבית זה לא אותו דבר. אנחנו צריכים, איך אומרים, לצפות, לרצות בשלמות של כולם וכל אחד לחוד וכל בית וכל מצווה וכל תורה וכל דבר, כל זה מוקרן ומושפע אם בית המקדש עומד על תילו או לא עומד על תילו. דרך אגב, מכאן גודל הצער של תשעה באב. תשעה באב זה צער גדול מאוד. למי זה צער גדול מאוד? למי שיודע מה הוא חסר. אם אתה לא יודע מה השלמות, אתה לא יודע מה החסר. אם אתה לא יודע מה האפקט של בית המקדש, אתה לא יודע מה החסרונות. לכן הלימוד הזה של מה זה בית המקדש, מה ההשפעה שלו, מה הוא בשלמותו, מה הוא צריך להיות ומה הוא היה, הוא מביא אותנו להבנה, ולא רק הבנה, גם באמת צער אמיתי על המציאות של חורבן בית המקדש. זה מובן הדבר. אז זה הוא אומר, זה משפיע על כולנו החורבן. על כן נקרא בית המקדש בית תפילה. למה בית תפילה? זה לא רק בית קורבנות, זה בית לתפילה. שאפילו התפילה שהיא נוהגת בכל מקום, מתקבלת יותר במקום המקדש ועל ידי קדושתו של המקדש. דרך אגב, אומר, התפילה למשל היום, כולנו מתפללים הפנים לכיוון בית המקדש. זה לא במקרה, כל העם היהודי באשר הוא שם. אנחנו כאילו מחוברים בפנים מלשון פנייה. אנחנו פונים. פנים זה גם פנימיות, כוונה. אנחנו כולנו מחוברים למקום הזה בעמידה שלנו, שאנחנו עומדים בתפילה. אז לא רק שאנחנו מתחברים מי איתנו אל הציר המרכזי, אלא גם הציר המרכזי מתחבר אלינו. התנועה היא דו-סטרית, היא לא חד-סטרית. אנחנו פונים אל בית המקדש, ובית המקדש שהוא חרב, מה הוא עושה? הוא מפנה את האצבע לשמיים, צם השמיים. יש לנו צער על הדבר הזה. שאין לנו את זה באופן מוחשי, באופן ממשי. גם היום התפילה היא מושפעת אפילו באופן הלכתי, גרידא מעובדה שאנחנו כולנו מתחברים בנקודה המרכזית הזאת שנקראת בית המקדש. ומזה נלמד לכל העבודות שאינן תלויות בו. בבית המקדש הכוונה. כל העבודות, הכל מושפע מבית המקדש. שהשלמות היוצאת מהן על ידי קדושת המקדש גדולה ונכבדה היא יותר מהשלמות היוצאת מהן בלעדו. להמחיש לכם את הרעיון, אני רוצה לתת לכם דוגמה. היום בעולם המודרני, בשביל להעיר את המדינה, מה צריך? חשמלית, נכון? יפה מאוד. תחנה אחת מהירה את כל המדינה, נכון? אתה לוחץ על ה... מאיפה זה בא האור הזה? אני רואה שאתה יודע, מאיפה אתה כל כך חכם? משל, נמשל, בית המקדש זה תחנת הכוח. אבל כשאין לך את בית המקדש, מה אתה עושה בבית? מהיר לקנר. אנחנו לא חיים בתקופת הנרות. אבל לפני 100 שנה, אדם רצה להעיר את ביתו, מה הוא עשה? מנורה פתילה, אני יודע, איזה... השישית, אני יודע מה. פעם קראו לזה לוקס, אני יודע. זה היה איכות חיים לגמרי שונה. היום, אתה, בגלל תחנת הכוח, יש מקום מרכזי שמפיק אנרגיה, וכל המנגנון שסביב לדבר הזה, אתה מאיר מדינה שלמה, מתחנה אחת יכולה להיר מדינה שלמה. אותו דבר מבחינה רוחנית. כשיש בית המקדש, הכל מואר, ואור גדול, וכולם מחוברים לתחנת הכוח. כשאין בית המקדש, כי נר מצווה ותורה אור, כל אחד מדליק לו איזה נר, איזה משהו, זה מובן ההבדל בין אם בית המקדש עומד על תילו או לא עומד על תילו. אבל עוד דבר גדול יש בחסד עליון יתברך שמו. שהרי באמת בית המקדש שלמטה מכוון נגד בית המקדש שלמעלה, כמו שאומרים חז"ל. לעולם זאת על ישראל, זה פסוק בדברי הימים, שחז"ל אומרים שאתה עוסק במנחות או בקורבנות, בלימוד, כאן למטה זה כאילו הקרבת קורבנות. אם כן צריך לומר שלעולם פועלות כל העבודות את חוק שלמותן כאילו בית המקדש בנוי. זאת תשובה לשאלתך עכשיו, שאמרת, מה קורה עם התפילות? אלא שכיוון שבעולם הזה הוא חרב, אי אפשר שהושפעו הטובות הנמשכות מזו השלמות לעולם הזה, ונשארות רק למעלה, התפילות נשארות למעלה, בשמיים. וכשיבוא זמן תשועת ישראל, לעתיד לבוא, שישתכלל העולם כבית המקדש, ויהיה ראוי לקבל שלמות עליון, אז יופיע השם יתברך באדר גאון כל השלמות, הנעשה מכוח כל המצוות והעבודות כולן בעולם הזה. בערך שהן פועלות, אם היה בית המקדש על מכונו. כמו שאמר, התוכנה מתמלאת מכל התפילות שלנו, מכל המצוות שלנו, ומכל המעשים שלנו, זה לא הולך לאיבוד. ולעתיד לבוא, כל זה יתגלה ומתגלה גם היום, בקיבוץ גלויות, בבניין ארץ ישראל. כל זה לא תוצאה של רק מה שאנחנו עושים. זה תוצאה של כל העבר שעברנו, שלא הלך לאיבוד. וכל זה נשאר בשמיים, והוא הולך ומתגלה בדורנו. וילך ויתגלה בגדול גם בהמשך. והנה, אף על פי שבדברים העליונים השלמות מתווספת בשמיים, מכל מקום אין זה גמר התכלית. הכוונה שלנו לא רוצים רק בית מקדש בשמיים. לא רק רוצים תוכנית, תוכנה. מה אנחנו רוצים? רוצים לממש אותה. רוצים להגשים אותה כאן בארץ. זה המטרה. כי אם שיושפעו כל אלה למטה, למקום הגורמים זה השלמות. אנחנו גורמים לשלמות הזו. ונמצא שגם מצד הדברים העליונים עצמם, מיוחסים, מצד מעלתם, לא יתעלה ביותר, הקדוש ברוך הוא, גם כן, אין זה התכלית העיקרית. התכלית העיקרית של בריאת העולם זה בראשית ברא אלוקים את השמיים, אבל התכלית מה? לשכון בתחתונים. הארץ. לא לחיות בתיאוריות רק. לחיות במה?
במעשה.
להשלים את הקומה. רק לחיות במחשבות, בדמיונות, ברצונות, בשאיפות. זה לא זה. אנחנו רוצים לממש את הרצונות והשאיפות. זה השלמות. כמו הכוזרי, איך הוא אומר? כוונתך רצויה. מעשיך אינו רצוי. הוא מחפש מה? המעשה הרצוי. חיים שלמים זה חיים שאתה בונה את כל הקומה שלך. לא רק את הקומה הרוחנית, אלא גם את הקומה המעשית. זה לעתיד לבוא יהיה. אבל מצד מצבם של ישראל, הרי הדבר רע ומר מאוד. מדוע? כי בית המקדש חרב. למטה זה לא מתקיים. שכל אלה הגדולות מוכנות להם בשמיים. והם נתונים בחרפה ושפלות בעוונותינו הרבים. וכל אלה העניינים נתבררו לרבי יוסי במראה הזה. כל מה שאמרנו עכשיו, רבי יוסי, כשהוא נכנס לחורבה הזאת, אז הוא ראה בעיני רוחו את כל הדברים האלה. שאלו אותי איך הרב קוק יודע מה הוא דיבר עם רבי יוסי? שאלו אותו, אני יודע. עכשיו הוא מפרט, הוא מסביר מדוע. מדוע? מה שרבי יוסי מתאר שהוא ראה בחורבה, כל הדברים האלה, זה הדברים הגדולים האלה שעכשיו למדנו. והוא, כשעמד להתפלל כחוק שלמות קדושתו, עלה למעלה גדולה הראויה לו כפי ערך החסידים הראשונים בתפילתם. רבי יוסי היה חסיד גדול. תפילה של רבי יוסי זה לא תפילה של סתם בן אדם. הוא התעלם בתפילה הזאת, הגיע למדרגה מאוד גבוהה בתפילתו. ואז הוא שמע בת קול. בת קול זה מין נבואה קטנה כזו. הוא שמע, פתאום אלוקים מדבר אליו. מה הוא שמע? והשיג על ידי זה כמה גדול חסרון השלמות בהנהגה על ידי הגלות. אז בתפילה הזאת נזלו לו דמעות של איש. ובכי נורא. והוא קלט כמה אנחנו חסירים כשאנחנו בגלות. אז זה היה לו צער נורא. זה הבת קול שמנהמת כיונה. זה לא רק חיצוני דבר, בליבו הדבר הזה. שזו השלמות שהשיג, הוא אמר, אני הגעתי למדרגה גבוהה כרבי יוסי, הייתי צדיק גדול, אבל עם ישראל, איפה הם? בגלות, מפוזרים, משפלים, מסכנים, אומללים. אז זה היה לו צער גדול. אינה בערך מה שראוי לו על ידי קדושת המקדש שהוא בנוי וקדושת ישראל כשהם במקומם. גם אי אפשר לא לפעול בשלומות בעולם כל זמן שהם בגלות, כל זמן שבית המקדש הוא חרב. ואמר לו אליהו, שלא בשעה זו בלבד אומרת כך, אל תחשוב רבי יוסי, שרק עכשיו בתפילה הזאת, אומרת הבת קול שבאמת אוי להם לבריאות, אוי להם מישראל, אוי להם לעולם כשאנחנו בגלות ואנחנו בצרה. פירוש, אין העדר השלמות מורגש רק על ידי אנשי מעלה כמוך. אל תחשוב שרק אתה מצטער על הדבר הזה, בגלל שאתה במעלה גדולה ואתה יודע מה חסר לנו. וירקך בשעת הרוממה הזאת. כי אם בכל יום, שלוש פעמים שהוא כזמני התפילה, שנתקנו כנגד קורבנות, ניכר מאוד העדר השלמות שבא לעולם על ידי חסרון הקורבנות והעבודה ממש. אומרת, תדע לך, כל פעם שישראל נכנסים להתפלל, כשבית המקדש חרם, יש צער גדול בעולם. לא שהתפילה היא לא בסדר, אבל זה לא מה שצריך להיות, צריך הרבה יותר מזה, וזה לא קיים. ולא עוד אלא, למה דווקא חסרון הקורבנות שהם תלויים בעצם בבית המקדש? אפילו בכל שעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות, ולבתי מדרשות, ואומרים, מי ישמע רבה מבורך, שם הגדול שלו מבורך, שעבודות וכילוסים כאלה אינם תלויים בבית המקדש, בכל מקום אפשר להגיד את זה. בכל מקום, מחמת חסרון השלמות של בית המקדש, אינם פועלים כבר את פעולתם, כעניין שראוי לפעול על ידי קדושת המקדש. יש בגמרא, במסכת שבת, יש כאן גמרא. אם אפשר לקבל רגע מסכת שבת. הגמרא מסכת שבת אומרת, לגבי האמירה הזאת של המני ישמע רבה, כתוב ככה. אני קורא בדף קי"ט עמוד ב', אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יהיה שמי רבה מבורך בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו, שנאמר בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו השם. מה איתם בפרוע פרעות? משום דברכו השם. ואפילו יש בו שמת של עבודה זרה, מוכלים לו. והוא כאן מפרט את הדבר. אדם אומר, אמן שמי רבה, היום בבית הכנסת, עוד מעט תהיה תפילת מנחה, נגיד, אמן יהיה שמי רבה מבורך. ונניח שמישהו נגזר לו בשמיים, גזר דין עליו. כל אחד, דרך אגב, עושים לו חשבונות. וגזרו עליך גזר דין של כמה תשב בית סוהר 70 שנה. זה נעים כל הסיפור הזה. ואתה בא לבית ואתה 70 שנה, רק המחשבה הזאת שאתה נגזר עליך גזר דין של 70 שנה כבר מדכא אותך. ופתאום אתה אומר אמן איש מר רבה מבורך, הוא אומר מה? בכל כוחו קוראים לו גזר דינו. מה אתה אומר קוראים לו גזר דינו? מישהו היה כאן פעם בבית משפט פעם? אתם יודעים, בית משפט יש שופט, והוא כותב את גזר הדין, הוא חייב לכתוב את זה. ולוקחים את גזר הדין ונותנים את הכתבן או כתבנית, יושבים שם וכותבים את גזר הדין, ונותנים את זה למי? למי? לנאשם, אבל למי עוד? למבצע. מי זה המבצע? בית הסוהר. נותנים לך גזר דין 70 שנה בבית סוהר. איכשהו רוצה להגיש השופט את את הפתק הזה עם הגזר דין, פתאום תורה, פיק פיק, מהשמיים קוראים לו את הגזר דין. למה? הוא אומר, ימין איש מרבה מבורה, לעולם לא נעול מיה, זה נקרא גזר דין, נס כזה, פלא כזה. פטנט, לא? כל מי שיש עליו מידת הדין, מה יגיד בתפילה?
אמן יש מר.
במה? בכל כוחו, בכל הכוונה. צריך ללמוד את זה. מה הכוונה? אז הוא אומר, כשאומרים אמן איש מר הבא, כשבית המקדש קיים, זה באמת קורה במוחש. אתה משתנה מקצה לקצה. עצם האמירה, האמירה זה כמו מעשה. אתה איך אומרים, עולה, משתנה מקצה לקצה. למה בית המקדש עומד וקיים? כן, כן, אני בדקתי את זה. תשאל אותי איך? אני לא יודע איך. אבל זה כך, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. מה שהרב קוק אומר. שההבדל בין אמן, אמירת אמן איש מר הבא המבורך, כשבית המקדש עומד על תילו, כשהוא לא עומד על תילו, הוא שמיים וארץ. זה בדיוק מה שהוא אומר. אמירה זה כמה, הנה, הגמרא אומרת, לא אני אומרת. הגמרא אומרת, מה זה אמירה? אמירה, אני חושב, זה אבל פה. זה לא נכון. אמירה זה מעשה, אומרת הגמרא. מניין שהדיבור כמעשה, חיים ומוות ביד, הלשון פשוטו כמשמעו. ברוך שאמר,
היה
עולם. אמירה זה מעשה. אז באמירה אתה יכול לבטל גזר דין. תשאל אותי איך? תנסה פעם, תראה. אבל הוא אומר, זה מותנה, האפקט. אם בית המקדש עומד על תילו, לא עומד על תילו. אם הוא עומד על תילו, אם זה לא עומד על תילו, אז אתה אומר. אבל בית המקדש חרב. זה צער גדול בעולם. זה מה ש... נראה את זה, אני כבר לא רוצה לגזור את השורה הבאה. בכל זאת, אם נגיד, יש על מה להצטער, אבל יש גם על מה לשמוח. למה? אנחנו נמצאים בשולי הבית השלישי. מדינת ישראל זה התחלת בניין הבית השלישי, לכל הדעות. אין מן דפליג על העניין הזה. שהגאולה שלנו, התקופה שלנו, זה התחלת בניין הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו, אמן.